Aga, mi fa un po' quella si può. Ah. אוקיי, היינו בסוגיה של יודע עדות לחברו, וראינו בגמרא שם שמלשון הגמרא נראה שיש הבדל בין שני עדים לבין עד אחד. בשני עדים, גם בשני עדים וגם בעד אחד, אם הם נמנעו מלבוא ולהעיד, אז אין חיוב בדיני אדם. בעד אחד היה אבא אמינא שלא יהיה חיוב בדיני שמיים, ממש מלן שגם בעד אחד יש חיוב בדיני שמיים. זאת אומרת, בשורה התחתונה אין הבדל בין עד אחד לשני עדים. בשניהם אין חיוב בדיני אדם ויש חיוב בדיני שמיים. מאיפה זה יוצא בגמרא, שבשני עדים אין חיוב בדיני אדם? מזה שהגמרא, כשהיא מתחילה, אז היא אומרת, אילי מבטרי, אם זה מדובר בשני עדים, אז היא לא אומרת, גם בדיני אדם נחייב, בדיני אדם נמי נחייב. אלא מה שהיא אומרת, זה... אז היא לא אומרת, בדיני אדם נמי נחייב, אלא היא אומרת, פשיטה. כן, ראינו בסוגיות קודמות, שהשאלה הייתה, בדיני אדם נמי נחייב. זאת אומרת שבעצם הגמרא אומרת, שגם כשיש שני עדים, אז אין חיוב בדיני אדם, זאת לא השאלה, אלא שהחיוב בדיני שמיים הוא פשיטה, והחיוב בדיני אדם הוא לא פשיטה, והחיוב בעד אחד בדיני שמיים הוא לא פשיטה. לכן בסופו של דבר העמידו בעד אחד. ובאמת המאירי, משתף את המסך, המאיר יצאנו בסוגיה, יודע עדות לחברו ואינו מעיד, בין שהם שניים, שכבישת עדותם מפסדת ממון, בין שהוא אחד שכבישת עדותו מפקעת שבועה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שאף גרמה אין כאן, הועיל ואין כאן מעשה. זאת אומרת, המאיר קודם כל מסביר, למה בכלל, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, ואמרנו שהמאירי לשיטתו, זה כמובן מתאים מאוד, כי לפי המאירי חיוב בדיני שמיים זה חיוב תשלום, זה לא איסור, כמו שראינו נגיד בפני יהושע. אז אם זה חיוב תשלום, אז צריך להבין מה בעצם החיוב פה, הרי לכאורה אין פה דיני גרמה, זה מה שהוא אומר, שחייב בדיני שמיים, שאף פטור בדיני אדם חייב בדיני שמיים, שאף גרמה אין כאן, הועיל ואין כאן מעשה. אז מה זה החיוב בדיני שמיים? האם כן, אין כאן אפילו גרמה, אז חיוב בדיני אדם אין כאן כי אין. אבל גם בדיני שמיים הוא אומר שאין, כי הרי זה לא גרמה. אז מאיפה צץ החיוב בדיני שמיים, שהוא פשיטה בשני עדים, והוא חידוש בעד אחד. כנראה, זה מה שאמרתי בשיעור הקודם, שזה אם לא יגיד ונשא עוונו. זה לא החיוב הרגיל של דיני גרמה, שבדיני גרמה חייב לשלם בדיני שמיים, אלא זה חיוב מיוחד שהתחדש על מי שלא אומר את עדותו, יודע את העדות וכובש אותה או לא אומר אותה, אז מהפסוק עצמו הגמרא כנראה מבינה שיש עליו חיוב לשלם. למרות שזה לא נכנס לגדרי גרמה הרגילים, וזה רואים פה במאירי בפירוש שהוא כותב את זה, שגם במקום שיש חיוב בדיני שמיים זה לא מדיני גרמה. כי כל הפרשה, כל היודע עדות לחברו ולא מעיד, לא שייך בכלל לדיני גרמה. כי הבן אדם לא עשה שום דבר. הבן אדם בסך הכל, דיברתי על זה בפעם הקודמת, הבן אדם בסך הכל נמנע מלהציל. כשאתה נמנע מלהציל, נגיד מישהו, אני רואה אבדה של חברי טובעת בנהר. אני עובר ליד זה, באופן עקרוני יש מצוות השבת אבדה, שום סיכון, שום דבר. באופן עקרוני יש מצוות השבת אבדה, לא תעמוד לאדם רעך, יש כל מיני מקורות שאפשר להביא לעניין הזה, אני לא מציל, לא עושה את מה שבעצם הייתי אמור לעשות. האם מישהו עלי אדמות חושב שאפשר לתבוע אותי לשלם על זה? אפילו בדיני שמיים, ממש לא. זאת אומרת למה? כי פה אפילו לא הזקתי בגרמה, רק מנעתי הצלה, או לא הצלתי. להזיק בגרמה זה כשאני עושה איזושהי פעולה, והפעולה שלי גורמת לנזק רק באופן עקיף, או דרך מתווך אחר. אבל כאשר אני בכלל עשיתי את הנזק, מי שעשה את הנזק זה הנהר, או במקרה הזה מי שעשה את הנזק זה השקרן, שלא מסכים לשלם לך את הכסף שהוא חייב לך. אני יכולתי להציל אותך, ולא הצלתי. במצב כזה זה לא נקרא גרמה. מה שכתוב פה, הואיל ואין כאן מעשה, כמובן אין, אין פה איזה שהן הגדרות שצריך להיות מעשה, כמו לאו שאין בו מעשה או מין משהו כזה, אלא פשוט בגלל שאין, זה לא פעולה שלך, זה הנקודה, זה לא פטור כי היית פסיבי, אין בכלל סיבה לחייב, לאו שאין בו מעשה או בדבר שאתה עושה אותו באיזושהי צורה עקיפה בלי מעשה, אפשר להגיד שיש לך פטור, פטור מעונש. אם עשית את זה בלי מעשה, אז אתה פטור, פה זה לא הנקודה, פה זה לא שאתה רק עשית את זה בלי מעשה, אתה לא עשית את זה בכלל, מי שעשה את הנזק זה הנהר או השקרן, אתה לא הצלת, לא שאתה עשית את הנזק, זה הרבה יותר חזק מאשר אין כאן מעשה בהקשר ההלכתי הרגיל. ומה שאמרו בסוגיה, אם אתרי, ואם לא יגיד קאי, כן, אם זה שני עדים, אז קאי באים לא יגיד, לב למימרה ולחייב בדיני אדם, כן, המאירי מחדד את זה יותר. ומה העניין לחייב את האדם במניעת דיבור? עוד פעם הוא חוזר לזה שאין פה מעשה, אבל נדמה לי שהוא מתכוון לומר, זה לא רק מניעת דיבור, גם אם זה המניעת מעשה, אין מה לחייב אותו, כי הימנעות היא לא בזק, רק אי הצלה, אלא כך פירושו, ואם לא יגיד קאי, הוא פשיטה דחייב בדיני שמיים, ואף ברוב ספרים גרסינן בה בהדיה פשיטה. זאת אומרת, אצלנו הרי בגמרא גרוסים פשיטה, כן, אם זה בתחי, אז פשיטה. אומר המאירי, אפילו אם לא היו גרוסים פשיטה, ברור שהשאלה כאן לא שייך לפרש אותה, שיהיה חיוב בדיני אדם, כי אתה בכלל לא עשית מעשה, זה לא הזק שלך. לכן גם אם לא גורסים את המילה פשיטה, ברור שהשאלה היא שאלה פשיטה, ולא שאלת בדיני אדם אינה מן החייב. ואם זה כך, אז באמת יוצא לפי המאירי, מה שאני אמרתי בפעם הקודמת ככה מסברה, שלפי המאירי בעצם יוצא שהוא תופס שהחיוב הוא חיוב תשלום. אתם רואים אותי? המסך שם הוא הוחשך, אני... רואים? אוקיי. זה דרך המסך שלי רואים או דרך המצלמה שם? מצלמה שם עובדת? אוקיי. כן, בעצם אני... בכל אופן, אז המאירי טוען שבין אם גורסים פה פשיטה ובין אם לא גורסים פה פשיטה, מבחינה מהותית לא שייך פה לחייב בדיני אדם, כי אין פה בכלל פעולת היזק. הוא לא מתייחס לשאלה, אז למה החיוב, ממה בא החיוב בדיני שמיים? ממה בא החיוב בדיני שמיים? הרי כל החיוב בדיני שמיים פה זה בשאלת הגרמה, אבל שאלת הגרמה זה תמיד כאשר עשית נזק במעשה, רק המעשה שלך הוא מעשה שגרם לנזק באופן עקיף. שכרת ידי שקר, קיבית את הכנסת את הדברים לדלקה, או כן, או כופפת את התבואה שם לדלקה, כל המקרים הקודמים שראינו, עשית פעולה, רק הפעולה שאותה עשית מתקשרת לנזק באופן עקיף, ואז אתה יכול להגיד, כיוון שהקישור לנזק באופן עקיף, אז זה גרמה, אבל כאן אתה לא עשית את הפעולה בכלל, אז זה אפילו אין קישור עקיף לנזק, הנזק זה בכלל לא שלך, לא ממך. המאירי עצמו כותב את זה, זה לא שאני מסביר בו. זה מה שהוא אומר, שאף גרמה אין כאן. אוקיי? אז אם זה ככה, אז מאיפה בא החיוב בדיני שמיים, אם אין כאן גרמה? אז אני הצעתי בשיעורים הקודמים, אם לא יגיד ונעשה בשיעור הקודם, אם לא יגיד ונעשה עוונו. יכול להיות שהגמרא מבינה, שמה שכתוב בפסוק, אם לא יגיד ונעשה עוונו, הכוונה אם לא יגיד צריך לשלם. לפי הפני יהושע זה כמובן פשוט לגמרי, באמת אין פה גרמה, ובאמת אין פה גם חיוב תשלום, אלא אם לא יגיד ונעשה עוונו, הכוונה אם לא יגיד הוא עשה איסור, כי יש חובה להגיד, אז אין שום בעיה, לא צריך שום הסברים, כי הפני יהושע זה פשוט, אבל לפי המאירי, שכל החיובים שמדובר עליהם כאן, זה חיובים לצאת ידי שמיים, זה חיובי תשלום, והרי פה המאירי עצמו אומר שזה לא גרמה, וזה סך הכל פשוט שזה לא גרמה, אבל המאירי עצמו אומר את זה גם במפורש, אז אין דרך לשחק עם זה. אז אם זה לא גרמה, אבל החיוב שמדובר בו הוא חיוב תשלום, אז מה, איך יוצא חיוב תשלום? בדיני שמיים אני מדבר עכשיו. על מה אני חייב לשלם בדיני שמיים? כנראה אם לא יגיד ונשא עוונו, זאת אומרת, הנשא עוונו זה חידוש מיוחד פה, שאתה צריך לשלם על אי ההצלה, אוקיי? ויכול להיות, אמרתי גם בשיעור הקודם, יכול להיות שבעצם בכלל הנקודה היא, זה בכלל לא פיצוי לנזק. כמו שאמרתי כבר, אני לא הזקתי לך ואפילו לא בגרמה. התשלום הוא תשלום עונשי. אבל בעצם התורה רוצה שאני אלך להעיד. ואם לא הלכתי להעיד, היא מטילה עליי עונש לשלם, כמו כנס. כי אני משלם, אני כבר משלם למי שנפגע, אבל זה כמו בכנסות. גם בכנסות הם לא פיצוי למישהו, אבל אם אני משלם, אני משלם למי שנפגע. אז פה זה בעצם איזשהו סוג של כנס. כמו כנס של עדים זוממים, שגם הוא הולך לפי הסכום שלא דובר, למרות שהוא לא פיצוי, כי הוא דובר כאשר זמן ולא כאשר עשה, אין שם פיצוי. אבל, אז גם פה זה סוג מיוחד של כנס, שהוא כנס לא עם סכום קבוע, כל הרוב הכנסות זה סכום קבוע. אבל פה זה כנס לא עם סכום קבוע. אגב, גם פלגניסקה כנסה בקרן תמה, זה גם לא כנס עם סכום קבוע. זה חצי הנזק. אז כל עוד התשלום הוא תשלום עונשי, אז הדבר הזה הוא בעצם כנס. ואולי אפילו הייתי אומר, שלמה באמת אני צריך להעיד, וזה אנחנו נראה עוד בהמשך אולי, למה באמת אני צריך להעיד? אפשר היה להבין פה בשתי צורות. א', החובה להעיד זה בשביל החבר שלי שלא יפסיד. נכון שאי אפשר לתבוע אותי על ההפסד הזה אם הוא קרה, אבל למה התורה מחייבת אותי ללכת להעיד? זה בינם לחברו, וכדי שבינם לא יפסיד. אפשרות אחרת זה להגיד שהתורה מחייבת אותי ללכת ולהעיד בינם למקום. התורה רוצה שתהיה מערכת משפטית אפקטיבית. בסוף זה כמובן לטובת כולנו, אבל אין בו, לא מדובר פה על היזק לאדם המסוים הזה שעכשיו הפסיד כי לא באתי להעיד. מה? אני אגיד את זה בהמשך, אבל אני כבר אגיד עכשיו אולי משפט, ברמב״ם כתוב שהדין הזה קיים רק אם הוא תובע אותי להעיד. אז לכאורה זה משקף תפיסה שבנם לחברו, כי אחרת התורה תובעת אותי להעיד, מה אכפת אם הוא ביקש ממני או לא, אם אני יודע את העדות ואני יודע שיש פה משפט על העניין הזה, אז אני צריך ללכת ולהעיד כדי שההליך המשפטי יבוא למיצויו, לתוצאה הנכונה שלו. אז למשל זאת יכולה להיות השלכה, באמת שאלה מעניינת מאיפה זה יוצא, נגיע לזה בהמשך. אוקיי, בכל אופן הזה מה שכותב המאירי, וזה מחזק את מה שאמרתי בפעם הקודמת, אוקיי, עכשיו, בכל זאת מתברר שבניגוד לגרסה שלפנינו ולמה שהמאירי מחדד פה, שאפילו בלי הגרסה בעצם חייבים להגיד את זה, למרבה הפלא ואולי תדהמה אפילו הייתי אומר, יש גרסה בגמרא שבשני עדים חייבים בדיני אדם. ולא, השאלה של הגמרא היא בשני עדים, בדיני אדם נמי נחייב, לא בשני עדים פשיטה. בניגוד למה שהמאירי אמר, שימו לב, זה בניגוד חזיתי למה שהמאירי אמר, כי המאירי טוען שאפילו אם לא היה כתוב בגמרא פשיטה, אני הייתי מפרש בהכרח את הקושייה של הגמרא, שזה לא יכול להיות שחייב בדיני אדם, כי אין פה גרמה, אז על מה אתה תחייב בדיני אדם, או גרמה או גרמי או משהו לא יהיה. עכשיו, הם גם גורסים בגמרא את זה, לא רק שהם אומרים זה אפשרי, אלא זאת הגרסה בגמרא. זה מה שאומר הפסקי ריד למשל, הוא מביא כך את הגמרא. ויודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, במה יסקינן? אילה אמא בבית רי, בדיני אדם נעמי נחייב. גרסה אחרת מאצלנו. וכתיב, ואם לא יגיד, ונעשה אבונו קי. אלא בחד. עכשיו זה מעניין, כי הוא גם מביא את הפסוק, אם לא יגיד ונעשה אבונו. אם זה רק גרמה בנזקים, אז מה, למה צריך את הפסוק? יש דין כללי של גרמה, או גרמי, מה שלא יהיה, וכל פעם שיש גרמה או גרמי, אתה חייב לשלם. ואת הוא כן גורס בגמרה, שהגמרה מביאה את הפסוק, שאם לא יגיד ונעשה אבונו. אז יכול להיות שהפסוק באמת מחדש, שלמרות שפה בגדרים הרגילים של גרמה, זה לא נכנס, אבל בסוף בסוף מחייבים אותך לשלם. למה? אפילו בדיני אדם. ובעד אחד זה בדיני שמיים. בסדר? בשני עדים זה בדיני אדם, בעד אחד בדיני שמיים. עכשיו, פה ברור, מעבר לזה שמדובר בחיוב בדיני אדם, ברור לגמרי שזה חיוב נזיקי. או לא ברור לגמרי, אבל מאוד סביר. זה חיוב נזיקי. לא תשלום עונשי ולא שום דבר. כי מה שאומר, בדיני אדם נמי נחייב, הכוונה לא נחייב אותו בעונש, אלא בדיני אדם הכוונה במשפט אזרחי, זאת אומרת, אתה חייב לשלם לו אם זה שני אנשים, זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה, שהתשלום הזה הוא תשלום של פיצוי, אפשר היה אולי להגיד בדיני אדם נמי נחייב, הכוונה מה? שהוא יקבל איזשהו עונש, המלכות הוא לא יקבל על זה, כי זה אליו שאין בו מעשה. בדיני אדם נמי נחייב, הכוונה שיהיה איסור, לא כותבים את זה נחייב, אז כותבים שיש איסור, הרי לחייב זה עונש. לכן, די ברור שכשכתוב פה בדיני אדם נמי נחייב, הכוונה הוא ישלם, כמו מזיק. אבל אם זה שני עדים, אז ברור שהם צריכים לשלם בדיני אדם כמו מזיקים. טוב, אם אתה חושב שזה מזיק ממש, למה צריך את הפסוק? טוב, הוא מזיק, יש פסוקים על מזיק, שמזיק חייב לשלם. מה צריך פה את הפסוק, אם לא יגיד זה נעשה אבונו? דבר שני, לאידך גיסה, הרי זה לא נכון, זאת אומרת, אין פה באמת מזיק, המאירי צודק. זה רק מחדל של אי הצלה. אין פה גרימת נזק, ואפילו לא בגרמה, בטח לא בידיים. אז איך יוצא פה חיוב בדיני אדם כשמדובר בשני עדים, ואיך זה קשור לפסוק?
אבל, זה קושייה מהקדור.
מה?
כאילו, אתה צריך, בגלל ש...
כן, אבל אז הפסוק, אם לא יגיד ונשא אבונו, מה אתה אומר לי? שהנשא אבונו ולכן מה? והוא ישלם תשלום נזיקי או תשלום עונשי? הנה תשלום נזיקי, אז זה השאלה, אבל אם לא יגיד ונשא אבונו בפשטות, זה לא תשלום נזיקי. אם זה היה תשלום נזיקי, אז יש פרשות נזיקים מופיעות בתורה. מה תגיד לי שהפסוק הזה מחדש, שלמרות שזה לא עומד בגדרי הנזיקין הרגילים, פה בכל זאת התורה אומרת שיש תשלום נזיקי. וזה כל כך פשוט לך? זה כל כך פשוט, זאת אומרת, את זה לא היה צריך להגיד, היה יודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, זה פשיטה. אם אני קורא את הפסוק, הייתי מבין לבעל שצריך לשלם בתשלום נזיקי. זה ממש לא פשיטה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא נשמע בעייתי. לכן נדמה לי שמה שהוא מתכוון לומר, זה באמת שאתה צריך את הפסוק, ויש פה תשלום נזיקי, אבל זה עסק יותר מורכב. וכאן אני רוצה להציע הצעה שאולי מהירה באור אחר את מה שאמרתי גם עד עכשיו. הטענה היא כזאת, בעצם הפסוק אומר לי אם לא יגיד ונשא אבונו, הוא דורש ממני ללכת ולהעיד. זה הפסוק אומר, עכשיו, ואם לא יגיד ונשא אבונו, הנשא אבונו זה לא הדבר שממנו אנחנו לומדים את חיוב התשלום. אנחנו רק לומדים שזה אבון לא לבוא ולהעיד. אבון בשמיים יענישו אותי על זה, כי זה שבל תעשה, אין פה מלכות או משהו כזה. אלא מה? שברגע שיש עליי חיוב להעיד, ואני לא בא להעיד, זה כבר נקרא היזק. זאת אומרת, עכשיו פה בדיני נזיקין אפשר לחייב אותי. מתי, אם אני עובר ליד הנהר, אני רואה אבדה של חבר שלי עומדת לטבוע, ואני לא מציל אותה. מה שקורה שם, אי אפשר לבוא אליי בטענות. הייתי יכול להיות צדיק, אני גם נדרש אפילו להיות צדיק, ולהציל לו את האבדה. אבל אין לי מחויבות כלפיו להציל את האבדה. אוקיי, ננסח את זה בצורה קיצונית. נגיד שהשבת אבדה זה מצווה שבאדם למקום, לא לחברו. בסדר? אני בעצם צריך להציל אבדות לחברים שלי. זה לא חייבים להגיד את זה ככה, אולי ננסח את זה אחרת. זה מצווה באדם לחברו של יורה דעה, לא של חושן משפט. זאת אומרת, אני לא חייב לו את זה ברמה הממונית, לא שאני אחראי על הממון שהוא הפסיד. יש לי מצווה, כמו שיש לי מצווה לתת צדקה לעני. כן, זה דיברתי בשנים קודמות, מי שכבר שמע ממני, מה ההבדל בין חושן משפט לבין שאר חלקי השולחן ערוך. אז לכאורה, החושן משפט זה חיובים ממוניים שבין אנשים. לא רוב החושן משפט, יש דברים שלא ממוניים. החיובים ממוניים בין אנשים. אבל לפי זה, את דיני ריבית ודיני צדקה, גם הייתי צריך למקם בחושן משפט. ריבית וצדקה, שניהם זה חיובים המוניים כלפי אנשים. למה זה ממוקם ביורה דעה? אז הטענה שלי הייתה, שבחושן משפט, זה חיוב, בהגות המשפטית, מדברים על מה שנקרא טבלת הופלד. טבלת הופלד פירוש הדבר, שכשלי יש חיוב כלפיך, לך יש זכות כנגדי. נגיד, כשאני הלוויתי לך, אז עליך יש חובה לפרוע את החוב, ולי יש זכות שאתה תפרע לי את החוב. החובה שלך עומדת כנגד הזכות שלי, ולהפך, אני מזיק לך, יש לך זכות שאני לא אזיק לך, יש עליי חובה לא להזיק לך, הזקתי, לך יש זכות לקבל כסף, ויש חובה לשלם לך את הכסף. תמיד יש חובה כנגד זכות, אוקיי? עכשיו, בהגות המטה הלכתית, הרבה פעמים חושבים שבהלכה יש רק שיח של חובות ואין שיח של זכויות. זאת טעות. השיח של הזכויות בהלכה נקרא חושן משפט. חושן משפט שונה מיורה דעה בזה שבחושן משפט החובות שלי כלפי הזולת יסודן בזכות של הזולת כלפיי. למשל, אני הזקתי לך, יש לך זכות לקבל ממני פיצוי, אז אני חייב לתת לך פיצוי. החובה שלי היא כנגד הזכות שלך. מה קורה בצדקה ובריבית? לעני יש זכות לקבל ממני צדקה? לא, יש עליי חובה לתת לו. הוא לא יכול ללכת לבית דין לתבוע את הממון שמגיע לו, נכון? יכול להיות לו, הוא יכול לבקש מבית דין שיכפו אותי על המצוות. אבל שאני אקיים את חובתי. אבל הוא לא יכול ללכת לבית דין ולתבוע את הזכויות שלו. הזכויות שלי נפגעו, הוא חייב לי כסף, הוא לא נותן לי. לא חייב לך כלום. אני צריך, יש עליי מצווה לתת צדקה. אתה איך היא תמצא. אבל המצווה זה מצווה שהקדוש ברוך הוא מטיל עליי, זה לא זכות שלך, אוקיי? לכן זה ממוקם ביורה דעה. מחויבויות כאלה, שהן חובות עליי, שלא מתחילות מזכות שלך, אלא זה רק חובה עליי, זה נמצא ביורה דעה. אגב, בחוק אין כאלה. רק בהלכה. זה מה שמתאה את האנשים לחשוב שבהלכה אין שיח של זכויות אלא רק חובות. זה לא נכון, אלא שמה שבהלכה מקביל למערכת משפטית רגילה זה חושן משפט. ובחלק הזה של ההלכה טבלת אופל דובדת, החובה היא כנגד זכות והזכות כנגד חובה. אלא מה? שבהלכה יש גם חלקים אחרים, למשל יורה דעה, ושם באמת טבלת אופל לא עובדת. שם באמת יש עליי חובה, אבל לך אין זכות. זה לא אומר שאין בהלכה זכויות לאנשים, ברור שיש זכויות לאנשים. אוקיי? אז החובות... מה?
יש את החוב,
אתה
חייב להגיד
את זה,
זה לא
מיוחד
על החובה...
לא תמוד על דם רעך. לא, ברגע שהחוק הטיל את זה, אז יש לשני גם זכות. הוא יתבע אותך אם לא הצלת אותו, באופן עקרוני. עכשיו, זה, סביב, אגב, סביב הנקודה הזאת התנהלו כל הוויכוחים על החוק שלא תמוד אדם רעך. השאלה, האם ראוי לחוקק חוק כזה בספר חוקים אזרחי, כן, לא של, לא של, לא דתי. והטענה של המתנגדים הייתה שזה ברור שראוי לעזור אחד לשני, אבל אתה לא יכול להטיל עונש על מי שלא עוזר מהסברה של המאירי. בגלל הסברה של המאירי, שהמאירי אומר, מה זאת אומרת, אני רק לא הצלתי, מה אתה מטיל עליי עונש, אני לא עשיתי את זה, אני רק לא הצלתי, אז אני לא בסדר, אני לא אקבל צלש מהנשיא ביום העצמאות, אבל אתה לא יכול להטיל עליי עונש על דבר כזה, זה בדיוק הייתה טענת המתנגדים. ואגב, אלה שצידדו בחוק הזה, צידדו בו מסיבות לא ענייניות, הם צידדו בו בגלל, בגלל שהם רצו לדחוף פסוק לתו ספר החוקים, זה האינטרס של חנן פורט. החוק נקרא חוק לא תעמוד לדם רעך, ואנשים נורא נורא שמחים שמכניסים איזשהו פסוק לספר החוקים. אבל בעניין המהותי אני חושב שצדקו המתנגדים. במדינות בעולם זה נקרא חוק השומרוני הטוב, וברוב המדינות באמת אין חוק כזה. אין חוק כזה כי זה לא שייך למערכת החוקים, ובדיוק בגלל זה. ושאני לא עשיתי שום דבר, אני רק לא, אין לך זכות שאני אציל אותך. יש עליי חובה להציל אותך. החוק לא עוסק בחובות שאין כנגדן זכויות. זה השיקול שלך, תעשה את זה, תהיה צדיק, תקבל פרס, לא משנה, תלש, אבל אין עליך תביעה אם לא עשית את זה, לא מגיע לו שתעשה את זה. אנחנו היינו מצפים שתעשה את זה, זה לא תפקידו של החוק. אתה יודע, בהלכה ישנן מחויבויות מסוימות שהן כן כאלה, ושאני מצפה ממך לעשות משהו למרות שלשני לא מגיע, אבל אז באמת זה משפט פלילי, זה לא משפט אזרחי. זאת אומרת, בסוף מי שיתבע אותך זה התורה. או הבידין, או הקדוש ברוך הוא, לא השני, השני הוא לא, הוא לא התובע פה, אוקיי? עכשיו, מה שאני, למה אני אומר את כל זה? כי הטענה היא בעצם הטענה הבאה. אם אני לא הלכתי להעיד, אז עברתי על איסור, אם לא יגיד ונשא אבונו. מה טיבו של האיסור הזה? אפשר היה להבין את האיסור הזה כאיסור יורה דעה. זה חובה להעיד, אז באופן טבעי זה נמצא בחושן משפט, כי זה עוסקים שם בלכות עדות. אבל בעצם במהות של האיסור הזה, זה חובת יורה דעה. אני לא חי... זה כל הדיון שדיברנו עליו כל הזמן, האם אני בעצם חייב את זה לך? או שכן, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני, שהוא מצפה ממני ללכת להעיד. ואז זה בעצם לא חובת, אבל אפילו, כן, אבל אפילו זה חיוב כלפיך, זה חיוב כלפיך שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי. יורה דעה כמו צדקה. גם צדקה זה חובה לתת לעני את הכסף. אבל זה לא זכות של העני, ובמילים אחרות, אתה אין לך זכות שאני אבוא להעיד לטובתך, אלא לי יש עלי חובה ללכת ולהעיד. אם זה היה המצב, לא היה שייך לחייב אותי בתשלום נזיקי. ומה שאומר הפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו, כנראה לפי ההבנה הזאת, לפסקירית ועוד, שהדבר הזה הוא זכות שלך. אתה יכול, וזה מה שהרמב״ם אומר, שצריך. אם אתה תובע אותי, אז יש עליי חובה ללכת. כי זאת זכותך לדרוש ממני לבוא להעיד. זה מחדד עוד יותר את התפיסה הזאת. עכשיו, אם באמת זה כך, אם באמת זה כך, אז מה יוצא? שאני בעצם חייב לך ללכת להעיד. עכשיו נכון, עשיתי פשע במחדל. לא באתי להעיד. לא, אין בזה מעשה, כמו שאומר המאירי. אבל הייתה ברקע, יש פה חובה ללכת להעיד. ברגע שיש עליי ברקע חובה ללכת להעיד, ולא עשיתי את זה, זה נתפס כמעשה הזק. נכון, בינתיים עוד לא הכנסתי אותי, אני רק קושר את זה למה שנראה בהמשך, שהרמב"ם אומר שזה רק שטובים ממני, אבל אני מכניס את זה כדי להראות איפה יכולה להיות השלכה. אבל כרגע, תעזבו את זה כרגע, הטענה היא בעצם שברגע שיש לך זכות לדרוש ממני לבוא ולהעיד, אז גם אם העבירה שלי הייתה במחדל, אני רק לא העדתי, אני רק לא באתי להציל אותך. במקום שחובה עליי להציל אותך, אז גם עבירה במחדל נתפסת כמעשה של היזק. קצת דומה לדבר הזה, למשל, מי שמראה דינר לשולחני, אוקיי? עכשיו, אם השולחני הזה הוא מומחה, והוא נתן לי חוות דעת לא נכונה על הדינר, באתי אליו בתור מומחה, שיראי לי כמה זה שווה. אז אני יכול לתבוע אותו. למה? כי הוא מומחה. באתי אליו כאיש מקצוע, אולי אפילו שילמתי לו על החוות דעת הזאת, לא משנה. אם אני סתם בא אליך ואתה מחווה את דעתך, אז נכון שהיית פזיז וחיווית דעה בלי לדעת באמת, גרמת לי נזק, אבל זה נזק בגרמה. ולכן בעצם אתה פטור לפחות בדיני אדם. אבל השולחני, כיוון שהוא מומחה, אז יש הרבה דעות שהוא בעצם חייב לשלם לי. כיוון שכשאני בא למומחה, למרות שהוא רק מזיק בגרמה, ובמקרה הזה אני טוען, אפילו אם הוא לא, אפילו לא בגרמה, אלא סתם במחדל, הוא לא יציל. אם תפקידו היה להציל והוא לא יציל, זה נקרא פעולה לא במחדל, אלא זה נקרא הזק, ואתה חייב לשלם בדיני אדם. יש ספר של רוני משהו, שכחתי את שמו, יש לי את זה בבית, שלחתי את זה. איזה מישהו מפה, אני חושב, מהפקולטה למשפטים, שהוא כתב ספר על מעשה ומחדל בהלכה, נדמה לי, משהו, אני לא זוכר בדיוק את השם של הספר, נדמה לי, מעשה ומחדל בהלכה, אני יכול למצוא את זה, ושם באמת אחד הקריטריונים, הוא מביא ממקורות משפטיים וכולי, אחד הקריטריונים הבולטים זה בשאלה מה המחויבות הבסיסית שלך. ואם יש עליך מחויבות בסיסית לעשות מעשה, אז גם אם לא עשית אותו, ולכאורה זאת רק רשלנות במחדל, רואים אותך כמי שעשה עבירה בידיים, כי הייתה עליך חובה לעשות מעשה. הדוגמה הכי בולטת לזה, זה דוגמה של שומר. כשאני הפקדתי חפץ אצל שומר, והשומר לא שמר כמו שצריך, אוקיי? החפץ נגנב, או עבר, כשומר שכר אז חייב גם הגניבה, אוקיי? השומר חייב לשלם בדיני אדם. למה? הוא רק לא שמר. הוא לא הציל את החפץ מהגנב, הגנב לקח את החפץ. למה הוא חייב לשלם? הוא חייב לשלם בגלל שיש בינינו חוזה, בשביל זה מסרתי לך את החפץ, כדי שתשמור. אם הייתה לך, וזה חובת חושן משפט, כי זה חוזה, אז אתה היית חייב לי, יש לי זכות שאתה תשמור, אני שילמתי לך אפילו אתה שומר שכר. אז יש לי זכות שאתה תשמור על החפץ שמסרתי לך. במקום שיש לי זכות שאתה תשמור על החפץ שמסרתי לך, אז גם אם אתה רק לא שמרת, ואתה היית פסיבי, אתה חייב לשלם, זה נקרא מזיק. קו, בברייתות בתחילת בבא קמא, של רבי חייא ורבי יושעיה, מביאים את ארבעת השומרים בתור אבות מזיקים. זאת אומרת, החיוב של השומר לשלם, הוא חלק מפרשת תשלומי נזיקים. זה לא עונש, זה לא תשלום עונשי. אתה משלם לי פיצוי על החפץ שהפסדתי. למה? הרי אתה רק היית גרמה, מה? לא עשית כלום. אותו דבר אגב בממון שלי שהזיק. אם ממון שלי הזיק אותך, למה אני צריך לשלם? אני רק לא שמרתי. כיוון שהתורה מטילה עליי חובה לשמור על הממון שלי שלא יזיק למישהו אחר. ברגע שיש עליי חובה לשמור על הממון, ואני עשיתי עבירה במחדל, כאילו מעלתי בחובתי, אבל רק במחדל, זה שזה מחדל לא יפתור אותי. זה נחשב מעשה אקטיבי. הדוגמה היפה לעניין הזה, זה דברי הרמב״ם בהלכות שכירות, רואים, הנה פה מופיע לשניכם, פרק ב' הלכה ג'. הרמב״ם כותב כך, יראה לי, שאם פשע השומר בעבדים וכיוצא בהם, חייב לשלם. שאינו פטור בעבדים וקרקעות ושטרות, אלא מדין גניבה ועבדה ומתה וכיוצא בהם. שאם היה שומר חינם על מטלטלים ונגנבו או עבדו, היא שווה, ובעבדים וקרקעות ושטרות פטור משבועה. וכן אם היה שומר שכר שמשלם גניבה ועבדה ומטלטלים, פטור משלם באילו. אבל אם פשע בה, חייב לשלם. שכל הפושע מזיקו. ואין הפרש בין דין המזיק קרקע לדין המזיק מטלטלים, ודין אמת הוא זה למבינים, וכן ראוי לדון. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם כך, יש הבדל בין חיובי השומרים השונים, יש חיוב בגניבה ועבדה, יש חיוב באונס, תלוי בשואל, ויש חיוב בפשיעה. פשיעה של שומר היא לא מפרשת שומרים, מפרשת נזיקים. איפה ההשלכה? פרשת שומרים לא נאמרה על קרקעות, שטרות ועבדים. לא נשבעים על קרקעות שטרות ועבדים, וגם אחריות השומר לא קיימת. חוזה השמירה בעצם לא תופס על עבדים, קרקעות ושטרות. אבל אם פשעת, אתה תהיה חייב לשלם. למה? כי מה שאתה משלם זה לא מכוח חוזה השמירה. אתה משלם אותו מזיק. אם אתה מזיק קרקע, אתה לא משלם? בטח שאתה משלם. השאלה הגדולה ששואלים פה, וזה הרייבת פה גם מאיר, הוא אומר, הוא אומר שזה לא, גם כבר הרבה נושא כלים ופרשנים חולקים על הרמב״ם, אומרים, מה זאת אומרת? אבל אם חוזה השמירה לא חל על זה, אז למה אני מזיק? אני בסך הכל לא שמרתי, אני לכל יותר גרמה או לא מציל, אפילו פחות מגרמה כמו שמירי אמר פה. איך אני חייב לשלם? בדיני מזיק אי אפשר לחייב אותי פה. איך הרמב״ם אומר שהשומר שפשע זה שיר דלת פתוחה. שיר דלת פתוחה והבהמה יצאה ונאבדה. אוקיי? אומר הרמב״ם זה פושע. הפושע הוא מזיק. ואם אתה מזיק את החייב שלנו, עכשיו אני שואל אתכם, נגיד שאני פתחתי דלת בפני בהמה שלכם, והבהמה יצאה ועבדה, אצלכם בבית, אני לא שומר, לא כלום. האם אני חייב לשלם? המשנה הראשונה בפרק הכונס, למדנו את זה בסמסטר הקודם, אומרת שלא. אני פטור. למה? כי אני רק גרמה. אני פתחתי את הדלת, הבהמה יצאה לבד. אני רק גרמה. נו, אז למה בשומר, אתה מחייב אותי לא מדיני שומרים. אם זה היה מדיני שומרים, לא מצא, זה דיני שומרים ספציפיים, על זה היה החוזה. מרמה, לא, זה לא קשור לדיני שומרים, לכן גם בקרקעות יהיה את זה. זה מדיני מזיקים, נזיקים. נו, מדיני נזיקים, אבל דבר כזה לא מחייב בתשלום. ברור שמה שהרמה מתכוון לומר זה את הדבר הבא. החוזה כן חל על זה. אתה לקחת על עצמך את החפץ ואמרת, עליי האחריות שהחפץ לא יאבד. ברגע שהאחריות היא עליך, גם אם רק פשעת במחדל, זאת נקראת פשיעה בידיים. נכון שאם אני פותח את הדלת בפני בהמה שהיא בבית שלך, ברור שלא יחייבו אותי מדין מזיק. כי אין עליי חובה לשמור. אין עליי חובה לשמור, אז דנים אותי כאדם המזיק, ובבחינת אדם המזיק פה אני רק גרמה. אבל אם אני שומר, ויש חוזה בינינו, וקיבלתי את החפץ הזה לשמירה, אז בעצם חובת השמירה יאללה, הוא בנה עליי. לכן הוא לא שמר על החפץ. הוא לא שמר על החפץ כי הוא יודע שאני שומר על החפץ. מה שנקרא הסתמכות, כן? אז הוא מסתמך עליי בעצם. במצב כזה, גם אם מה שאני עשיתי היה עבירה במחדל, עבירה פסיבית, רק לא שמרתי או לא הצלתי או משהו כזה, ברגע שיש עליי חובה לעשות את זה, הרי הייתה עליי חובה לנעול את הדלת. ולא נעלתי את הדלת. זה לא אותו דבר כמו מישהו שפותח את הדלת ואין עליו שום חובה. ברגע שיש עליי חובה, גם אם הפעולה שלי היא בגרמה או במחדל או מה שלא יהיה, זה לא משנה, אני נחשב אדם המזיק. אני חייב לשלם. ואז יוצא שברמב"ם פה, שזה איזשהו שילוב בין החוזה של השמירה לבין דיני נזיקין. דיני נזיקין אומרים שאם יש ביניכם חוזה, אז גם אם עשית את זה באופן מסוים כזה או אחר שבחוזה עצמו אי אפשר לחייב אותך, אנחנו נחייב אותך מדיני נזיקין. אבל זה בגלל שיש ביניכם חוזה. את החוזה הוא הרקע לחיוב הנזיקי. ולכן כל הקושיות האלה לרמב״ם לא נכונות. זה מה שהרמב״ם אומר גם בהמשך, תראו. ואין הפרש בדין מזיק קרקע לדין מזיק מטלטלין וכו'. וכן הראו רבותיי שהמוסר כרמו לשומר, בין בהריסות בין בשמירות חינם, ויתנאי מו שיחפור או יזמור או יאבק משלו, ופשע ולא עשה, חייב כמי שהפסיד בידיים. וכן כל קרצב הזה שהפסיד בידיים חייב על כל פנים. מה השומר עשה? הרי השומר בסך הכל מה הוא אמר לו? שחפור, יזמור, יאבק, כן, ישמור על, על, על הקרם הזה. עכשיו, הוא לא עשה. זה מחדל. הוא לא עשה שום דבר. לא מדובר שהחוזה כלל בתוכו סעיף על פיצוי. אם לא עשית את זה, תשלם. אז אתה חייב לשלם מדיני חוזים. החוזה חייב אותך לשלם אם לא עשית את זה. פה מדובר על חיוב בנזיקין. אם אני שומר לך את הדבר הזה, עכשיו איך נזיקין? אני רק לא הצלתי את הקרם ממזיקין, לא איבקתי אותו, כן? אז לא הצלתי אותו ממזיקין. איך אני חייב לשלם? כי ברגע שאתה קיבלת אחריות לעשות את זה, ואז בזה פתרת את בעל הקרם, אחרת הוא היה עושה את זה ומגן על הפירות שלו, אז אתה גם במחדל נחשב כמי שעשה מעשה בידיים. ואז אתה תהיה חייב לשלם. בדיני אדם, בדיני נזיקין. זה מה שאומר הפסקי יריד אצלנו. ולכן אני חושב שמה שהפסקי יריד מביא את הפסוק, אם לא יגיד בנושא אבונו, הפסוק הזה בסך הכל בא לומר שיש עליי חובה ללכת ולהעיד לטובתך. התורה מטילה עליי חובה. ואז אומר הפסקי יריד, אומרת הגמרא לפי הפסקי יריד, ברגע שיש עליי חובה ללכת ולהעיד, אז נכון שאתה כשהפסדת, זה היה רק בגלל מחדל שלי. אני לא הלכתי להעיד, זה הכל. אבל ברגע שברקע יש עליי חובה ללכת להעיד, אז גם עבירה במחדל נחשבת מעשה הזק בידיים, ואתה חייב בדיני אדם תשלום נזיקי. אגב, עכשיו שאני מבין את זה בפסקי ריד, יכול להיות שגם במאירי זה הסבר טוב. המאירי טוען שאתה אפילו לא גרמה פה ולא עשית כלום, ולכן ברור שלא יהיה פה חיוב בדיני אדם. אז שאלתי, לפי המאירי, אז איזה חיוב בדיני שמיים יהיה פה? הרי החיובים בדיני שמיים שיש פה בסוגיה, זה גרמה, שפתור בדיני אדם, חייב בדיני שמיים, אבל המאירי אומר, פה זה לא גרמה, אז זה חייב, יכול להיות שמאירי הולך עם הפסקי ריב, והיה אם לא יגיד ונשא אבונו, יש עליך חובה ללכת ולהעיד, ואתה לא העדת. אומר המאירי, כן, אבל אם מה שאתה עשית, זה היה במחדל גמור, בלי מעשה בכלל, אז לא יהיה פה חיוב בדיני, לא יהיה פה חיוב בדיני אדם. פסקי ריב אומר, אפילו חיוב בדיני אדם. רואים אותך כמזיק בידיים. את זה המאירי לא יקבל. המאירי יגיד, חיוב בדיני אדם אין פה. אבל הוא כן הולך על המסלול של הריד, בזה שהוא אומר שברגע שיש עליך מחויבות, בסופו של דבר זה נקרא, אתה נחשב בעצם כמו גרמה. וברגע שאתה נחשב כמו גרמה, אז אתה משלם תשלום בדיני שמיים, מתשלומי הגרמה הרגילים. ואז גם במאירי לא צריך להגיד שהדוגמה הרביעית היא דוגמה יוצאת דופן מבין הארבע שיש כאן. אלא גם בדוגמה הרביעית התשלום הוא תשלום על גרמה. גרמה בנזיקים. פה אתה נחשב גרמה בגלל האם לא יגיד ונשא אבונו. כי ברקע יש עליך חובה ללכת ולהעיד. תראו למשל את רבנו יונתן, לא קראתי אותו בשיעור הקודם, רבנו יונתן על הריף. המילוניל, כן? אז הוא על הריף, אני משתף את זה במסך אם אתם רוצים, אז הוא אומר ככה, אלא בחד סעדה, שאין מחייבו ממון אלא שבועה, משומחי פטור מדיני אדם, ומצי אמר לי, אפילו הייתי מעיד לך, לא היה משלם לך, אלא היה נשבע לך ומפטר, אבל בדיני שמיים מחייב, דגלוי לשמיים היי דייה ומסיד ואה ומחייבה לשבועה, לא אבי משלבה בשקרה, דמשלם, הוא משלם. אז הוא מסביר, דיברנו על זה בשיעור הקודם, הוא מסביר שלמה בעד אחד, כן, למה בעד אחד פטור מדיני אדם, הוא יכול להגיד לו, תראה, אפילו אם הייתי מעיד לך, הרי הוא לא היה משלם, הוא היה נשבע ונפטר. ודיברנו על זה בשאלה, האם ההערכה מה באמת הוא יעשה, היא נדרשת כדי לחייב אותך בתשלום. תעל הריף עצמו, יש רבנו נותן, אני גם חפש. סביב הריף. אז הטענה בעצם זה שאם, זה השאלה האם, האם אתה צריך, האם צריך את ההערכה, שהנתבע באמת היה משלם, כדי לחייב אותי על זה שלא באתי להעיד, כי אני לא יודע מה הנתבע היה עושה. אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע, כך אומר רבנו יונתן, אוקיי? הקדוש ברוך הוא כן יודע. עכשיו אני שואל, תדייקו רגע בלשונו של רבנו יונתן, למה הוא פותר את העד אחד מדיני אדם? הוא אומר, אלא בחד סעדה שאין מחייבו ממון אלא שבועה, משום אך ייפטור מדיני אדם. שני עדים מה? הוא מדבר פה הכל על עד אחד. מה עם שני עדים? שני עדים מחייבים אותו ממון, לא שבועה. נכון? אז הם, אם הם לא יבואו להעיד, חייבים בדיני אדם. כמו הריב. נכון? זה ברור בלשונו. כל מה שהוא אומר פה זה על עד אחד. בגלל שבעד אחד הם חיוב ממון, אלא רק חיוב שבועה, ובחיוב שבועה יכול להיות שהוא היה נשבע לשקר. ואתה במקום אחר לא היית מקבל את הכסף שלך, אז כיוון שכך, אתה לא יכול לתבוע אותי. אוקיי? לכן בדיני אדם אתה פטור. אבל בשני עדים זה לא קיים הסברה הזאת. הרי אם היו באים שני עדים, הוא ודאי היה משלם, נכון? אין לו דרך להישבע או לא להישבע, הוא ודאי היה משלם. נו, אז אומר רבנו יונתן, שאם באמת אין לו דרך לברוח, אבל אם בכל, אם כשהייתי בא להעיד הוא כן היה משלם, אז אי הגעה להעיד מחייבת בדיני אדם. כל מה שבעד אחד לא חייבים בדיני אדם, זה שבעד אחד הוא היה יכול להישבע לשקר ולהיפטר. זאת אומרת שבשני עדים הוא תופס, זה חיוב בדיני אדם, זה ברור. אוקיי? ובאמת יוצא עוד פעם, לשיטתו של רבנו יונתן, יש פה כמו פסקי ריד, יש חיוב בדיני אדם, ועוד פעם אני טוען, זה לא רק שזה חיוב בדיני אדם, זה חיוב תשלום נזיקי. למה? כיוון שיש לך בעצם חובה ללכת ולהעיד. זה הכל. רק מה? בדיוק בגלל זה הוא אומר, זה חיוב נזיקי, אבל זה חיוב, אם זה חיוב נזיקי, אז בוא תראה לי שבאמת היה קורה פה נזק בסוף. הרי בשיעור הקודם על זה התפלמסתי איתם, כי אמרתי שגם אם אתה אומר שיש פה חיוב תשלום בדיני שמיים, זה חיוב עונשי, לא חיוב נזיקי. אם זה חיוב עונשי, היה מקום להגיד שלא אכפת לי מה היה קורה בסוף. האם הנתבע היה נשבע לשקר ונפטר, ואז אתה לא הפסדת כלום, מה אתה רוצה ממני, או לא. אני אמרתי שבכל מקרה לא אכפת לי החשבון הזה. כי בסוף בסוף אתה משלם כעונש על זה שלא באת להעיד, לא על ההפסד שגרמת לו. אז מה אכפת לי אם הוא היה נשבע לשקר או לא? אתה לא מילאת את חובתך, בית הדין לא הוציא את פסק הדין הראוי, ועל על, על, על העבירה הזאת אתה משלם כסף עונשי. אז אמרתי שכל החשבון הזה שעושים הראשונים והאחרונים, מה היה קורה, בגמרא זה מתחיל, מה היה קורה, אולי הוא היה נשבע לשקר ונפטר, אז זה חשבון שרק מנסה להראות לי שיש סיטואציה שבה היית מקבל כסף. זה מספיק כדי לחייב אותך בדיני שמיים. עכשיו אני חוזר בי. לאור מה שאני אומר כאן, שיכול להיות שבאמת מדובר בתשלום נזיקי ממש. כיוון שיש עליך חובה להעיד, אז אפילו עבירה במחדל נחשבת מעשה היזק, ואתה חייב לשלם. אוקיי? אז אם זה כך, זה גם מה שאומר רבנו יונתן על יד אחד. לגבי שני עדים, אומר רבנו יונתן, אתה חייב לשלם מדיני אדם, כי ברור שהפסדת לו. כי אם היית בא להעיד, שניכם הייתם באים להעיד, הרי הנתבע היה משלם. נגד שני עדים אין לו מה לעשות. אוקיי? אבל מה קורה בעד אחד? בעד אחד, אומר רבנו יונתן, יכול להיות שהוא היה נשבע לשקר ונפטר. לכן אין לך חיוב בדיני אדם, והייתה אהבה אמינה שגם לא יהיה חיוב בדיני שמיים, כי לא הפסדת לו כלום, כמה שמלה שבדיני שמיים יש חיוב. אבל זה הכל כמובן רק בגלל שהייתה אופציה שבאמת יהיה פה הפסד ממוני. למה? כי בסוף בסוף אתה משלם את זה על ההפסד הממוני. התשלום הוא לא תשלום עונשי. התשלום הוא תשלום לזיקי. ולכן הוא אומר, זה הכל בדיני אדם, אתה לא יכול לעשות את זה, כי בדיני אדם אתה לא יודע אם יש הפסד. אולי הוא ישבע לשקר והוא לא ישלם לך, אפילו אם אני אבוא להעיד, אתה לא יכול להגיד שאני הפסדתי לך. ושוב רואים שרבנו לא נתן, בשביל שיהיה תשלום דורש שיהיה הפסד. זאת אומרת, הוא רואה את זה כתשלום, כפיצוי נזיקי. אני אומר, רואים את זה גם מהדיון שלו על שני עדים, וגם מהדיון שלו על עד אחד. הדיון שלו על שני עדים רואים, אין דיון על שני עדים, מהדיוק. מזה שבשני עדים הוא מחייב בדיני אדם, אז ברור שזה תשלום נזיקי. והסברתי למעלה למה זה תשלום נזיקי, כי יש חוזה ברקע. אבל גם מהדיון שהוא כן עושה על עד אחד, גם שם רואים זה תשלום נזיקי. למה? כי עובדה שבשביל לבסס את החיוב על העד, למה הוא צריך לשלם בדיני שמיים, אם הוא לא בא להעיד, הוא נזקק לשאלה האם נגרם פה הפסד לתובע. ואם לא היה נגרם ההפסד, אז לא היית משלם. וזה מה שהוא אומר, בעצם בדיני אדם, בדיני שמיים אתה לא יכול, בדיני אדם אתה לא יכול לחייב את העד האחד. למה? כי העד האחד תמיד יכול להגיד, אני לא באתי להעיד, אבל גם אם הייתי בא להעיד, הוא היה נשבע לשקר ונפטר. תוכיח שהיה לך הפסד מזה, ובשביל לחייב אותי לשלם, צריך להוכיח שהיה לך הפסד, כי זה תשלום נזיקי. עוד פעם אני אומר, לפי רבנו יונתן. ולא כמו שאמרתי בשיעור הקודם, אתה לא צריך להוכיח הפסד, מספיק שיש אופציה שייווצר פה הפסד, בשביל לחייב אותי לשלם. אבל אני אומר, לא, לא, צריך להוכיח הפסד. ולכן הוא אומר, זה בדיני אדם לא עובד. אז למה בדיני שמיים כן? הרי גם בדיני שמיים, אולי הוא יישמע לשקר ואולי לא. ושימו לב, גם בדיני שמיים התשלום הוא תשלום נזיקי. הוא הולך עם זה עד הסוף, כמו עם המאירי. זה גרמה בנזקים, והחיוב בדיני שמיים הוא חיוב נזיקי בדיני שמיים. ולכן גם בדיני שמיים אתה משלם רק בגלל ההפסד שעשית. לא סתם. איך אתה יודע הפסד? כי בשמיים יודעים שיש הפסד. בשמיים יודעים שיש הפסד. תשאל, בסדר, אבל אני עצמי הרי לא יודע אם יהיה הפסד, ואני רוצה לשלם כדי לצאת ידי שמיים. אני לא יודע מה יודעים בשמיים. אולי הוא באמת מתכוון פה דווקא לעונש ולא לתשלום בדיני שמיים. אני לא יודע. אחרת מה זה משנה שבשמיים יודעים, הרי אני, כשאני העד שלא העיד עכשיו רוצה לבוא לשלם, לצאת ידי שמיים, אני יכול לשאול את עצמי, רגע, אבל אולי הוא היה נשבע לשקר ונפטר, ואז אין על החיוג המדיני שמיים, זה שהשמיים יודעים שהוא לא היה נשבע לשקר, זה השמיים, מה זה קשור אליי? אני לא יודע, אבל אתה רוצה ממני לשלם, אז יש פה איזה הערה על הרבינו יונתן, אבל בכל מקרה, רבנו יונתן באמת, באמת מצטרף לריד במובן הזה שיש פה, בשני עדים יש פה חיוב בדיני אדם, וגם בעד אחד שהחיוב הוא רק בדיני שמיים, זה חיוב נזיקי, ולא חיוב עונשי. והפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו, מובא פה רק כדי לתת לי את הרקע, כיוון שיש פה חובה להעיד, אז גם אם אתה לא העדת רק במחדל, זה נקרא פעולה של איזה. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, בשלטי גיבורים פה למשל מביא את הריאז. לשון ריאז, היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, הועילו בכלל דיני הגרמות הוא. מה זה דיני הגרמות? הוא כן רואה את זה כגרמה, אתם שמים לב? לא כמו שהמאירי כתב למעלה, זה בכלל לא גרמה. זה גרמה. יכול חברו להשביעו שבועת הסת שלא כפר עדותו. שהרי אם כפר, חייב לשלם לו, והרי תביעה זו כשאר תביעות של ממון. בעצם הוא טוען שיכול לטבוע אותו כמו כל תביעת ממון. עכשיו, פה זה כמובן, כנראה מדובר פה בשני עדים, ולא בעד אחד. כי בעד אחד, גם אם הוא היה בא, מי אמר שהיה פה הפסד של ממון. אבל זה בעצם הטענה. יש הבך באמת רוצה לטעון שכוונת הריאז היא דווקא על שני עדים, אבל בפשט השונו של הריאז לא ברור. תראו את רבנו ירוחם, היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, בתרי חייב מדאורייתא, בחד פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה זה חייב מדאורייתא? לשון קצת עמומה. אבל מההנגדה בין השניים לאחד, הוא אומר, הרי בחד פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. לפי איך שרש"י לומד בגמרא, גם בתרי פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז למה הוא נוקט לשון אחרת חייב מדאורייתא? בפשטות הכוונה חייב לשלם, בדיני אדם. ובאחד זה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים.
זה לא
מסתדר. למה?
כי
אז
זה חייב בדיני אדם,
למה הוא קצת חייב בדיני אדם? חייב בדיני אדם, מדאורייתא. הוא רק רוצה להגיד זה מדאורייתא ולא מדרבנן. חייב בדיני אדם, מדאורייתא. זה לא איזה תקנת חכמים או משהו כזה, זה מה שהוא בא לחדד, הרי זה מחדל. מה שקשה זה מה שהמאירי אומר. הרי זה מחדל, אין פה אפילו הישג בגרמה. אז איך אתה יכול לחייב אותו בדיני אדם? הוא אומר, לא, זה מדאורייתא הוא חייב בדיני אדם. למה? כי אולי הוא לא יגיד ונעשה עבונו או משהו כזה. ובאחד הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ושוב פעם, גם רבנו ירוחם מסתרף לריאז ולרבנו יונתן ולריד, שהחיוב פה הוא חיוב דאורייתא. אפשר היה בדוחה כלומר, חייב מדאורייתא, הכוונה חייב איסור. באיסור, לא כמו המאירי. זאת אומרת, לא כמו המאירי ולא בדיני אדם. אלא חייב מדאורייתא, יש איסור דאורייתא של אם לא יגיד ונעשה עוונו. ובאחד, אין איסור דאורייתא של אם לא יגיד ונעשה עוונו, ולכן גם מבחינת התשלומים הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, או בעונש או בתשלומים או מה שלא יהיה. אבל אין איסור דאורייתא של אם לא יגיד ונעשה עוונו. אני מזכיר לכם שבשיעור הקודם הבאתי את הנתיבות ואת התומים, שבאמת אומרים שגם במסקנת הגמרא אין חובה על עד אחד בדאורייתא לבוא ולהעיד. אם לא יגיד ונעשה עוונו זה נאמר רק שני עדים, לא על אחד. אני התווכחתי איתם, אני רציתי לטעון שבגמרא לא משמע ככה, הם הוכיחו את זה מהגמרא. אני טוען שבגמרא לא רק שזה לא מוכח, אלא לא משמע ככה. כי אחרת למה חייב בדיני שמיים בעד אחד? הוא בכלל לא חייב לבוא ולהעיד, מה תקנה דרבנן? תקנה דרבנן, אתה חייב אותו גם לשלם מדרבנן. למה בדיני שמיים תובעים אותו על תקנה דרבנן? מה? זה נראה שזה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. לכן אמרתי שגם ברש"י אי אפשר לדייק ככה, כי מה שרש"י אמר, שיש חיוב דאורייתא רק על שניים, הוא בא להסביר את הווה אמינא, שבשניים יש חיוב בדיני שמיים, אבל באחד לא. אבל למסקנה התחדש שגם באחד יש חיוב בדיני שמיים, כלומר, אם לא יגיד זה נעשה עוונו, מדבר גם על עד אחד. יכול להיות שיש, אני לא יודע, אבל להגיד את זה כדבר פשוט, והגמרא לא אומרת על זה מילה, פשוט אומרים חייב בדיני שמיים, הכוונה עשית איזשהו איסור דאורייתא, זה ברור. לכן אני אומר שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, הכוונה שיש פה איסור דאורייתא. ואם זה ככה, אז בתרי חייב מדאורייתא, בהתחלה דברים של רבנו ירוחם, זה כנראה חייב בתשלום מדאורייתא בדיני אדם. אגב, יש מקום לדייק ככה גם מלשון הרמב״ם. הרמב״ם בפרק י' ז' הלכה ז', אומר כך, הסוחר עדי שקר להעיד לחברו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. וכן עד אחד שכבש עדותו ולא העיד, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה עם שני עדים? אין, הדין של שני עדים לא מופיע ברמב״ם. מופיע על סוחר עדי שקר להעיד, אבל עדים שנמנעים מלבוא ולהעיד לא מופיע ברמב״ם. רק עד אחד שנמנע. הוא לא אומר ואפילו עד אחד שכבש עדותו, הוא אומר וכן עד אחד שכבש עדותו. בפשטות ברמב״ם נראה שבשני עדים שכובשים את עדותם, זה חיוב בדיני אדם. למה?
כי הוא לא שינה.
אבל...
אתה רוצה אמן, כאילו, שבכלל שלא כתב בשיחה עם בדיני אדם?
כן. הרי אם הדין היה שלך בדיני שמיים, אתה צריך לכתוב את זה. הרי יש חידוש בסוגיה, שבשני עדים שלא באים להעיד, אז אם לא יגיד ונשא אבונו, הוא אומר שיש חיוב בדיני שמיים. איפה זה מופיע ברמב״ם?
אבל נצאת הלכה,
נכון.
אבל אם לא כתב, אז הדין...
לא, הפוך, אם הוא לא כתב, אז זה כפשוטו, שני עדים שלא באו במעידים צריכים לשלם, בדיני אדם, הם מזיקים. כן, הם מזיקים. לא, אז אמרתי, לפי הרמב״ם עצמו, במיוחד לפי הרמב״ם עצמו, שבהלכות שכירות ראינו שהרמב״ם מבין שאם יש ברקע חוזה, גם עבירה שלך במחדל נחשבת מעשה. אתה עכשיו מזיק. אז מבחינת הרמב״ם זה הדין כפשוטו. אם היית רוצה להגיד לי שזה רק חיוב בדיני שמיים, היית צריך להגיד את זה. באופן כללי, סתם, הרמב״ם לא יכול להשמיט חיוב בדיני שמיים, זה אבסורד. חיוב בדיני אדם, אתה יכול להגיד שהוא משמיט כי הוא בנה על משהו אחר, גם אם לא מצאת איפה. אבל יכול להיות שיש מקום אחר שממנו זה יוצא. אבל חיוב בדיני שמיים זה חידוש תמיד. מה שלא יהיה, מאיפה אתה יודע מה קורה בשמיים, הרמב״ם צריך להשמיע לי את החיוב בדיני שמיים הזה. הוא לא אומר כלום. מה? לא, ברור שיש גם חיוב בדיני שמיים, אבל... אבל מה אם חיוב בדיני אדם? הוא היה צריך להגיד, וכן עד שכבש עדותו, אפילו היה עד אחד. כך הייתי מבין, אם הוא היה אומר את זה, הייתי מבין שהכל בדיני שמיים. שאומר, וכן עד אחד שכבש עדותו, מאוד ברור שכשהוא עושה את ההשוואה, הוא מדבר על עד אחד שכבש את עדותו. כי עד אחד שכבש את עדותו באמת לא גרם נזק. כי אולי השני היה נשבע לשקר ונפטר. אבל שני עדים שכבשו את עדותם זה נזק, אז הם צריכים לשלם בדיני אדם. תראו למשל את השולחן ערוך, רק כהשוואה, אני מי שראינו אותו פעם קודם, אתה לא זוכר כבר? כל מי שיודע עדות לחברו, וראוי להעידו, ויש לחברו תועלת בעדותו, חייב להעיד. ואם התבאנו שיעידו, כן זה ראינו את האם התבאנו, בין שיש עד אחד עמו, בין שהוא לבדו. ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. איך אתם מבינים פה? אני חושב שפה גם עד אחד וגם שני עדים זה רק בדיני שמיים. נכון? כי הוא כותב בהתחלה, חייב להעיד בין אם הוא עד אחד, בין אם הם שניים חייב להעיד. ואם כבש עדותו, לא סביר שהאם כבש עדותו מדבר רק על עד אחד. קודם הוא הכניס עד אחד ושני עדים לאותה חבילה. הוא אומר, אתה חייב לבוא ולהעיד, בין אם אתה עד אחד, בין אם אתה שניים. בסדר? ואם כבש עדותו, מי? או עד אחד או שניים. פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. זאת אומרת, הוא מבין כמו רשי, שבשני עדים, אם הם כבשו את עדותם, הם לא חייבים בדיני אדם, הם חייבים בדיני שמיים. אבל ברמב״ם לא נראה כך. ברמב״ם נראה זה חיוב בדיני אדם. אוקיי?
יש פה קצת משהו מוזר, נראה. הוא מדבר פה על הדין של אחד שכבש עדותו בעדות של שניים.
עד שכבש עדותו, לא.
עד יחיד שכבש עדותו.
לא, עד שכבש עדותו, או אחד או שניים.
ויש עד אחד אימו. זה מדבר על עדות ספציפי שכבש עדותו, לא רצי לבד. אז אם הוא כובש עדותו, השני מעיד, והנתבע לא נשבע, ושלם. למה זה שלא יעיד?
לא, אם השני יעיד והנתבע לא נשבע ושילם, אז אני מניח שלא יצטר שלם.
לא, בנתן שוכן מוכן שלו, אתה חושב את
הדין השמיים. לא, שלם בדין השמיים גם לא יצטרך.
אז זה מה
שמשל,
אז הוא לא
יחלק... לא, גם בדין השמיים לא, כי אמרתי, גם בדיני שמיים, החיוב הוא חיוב נזיקי. ולכן הרבן יונתן וכולם שם עשו את החשבון, רגע, אבל מה יקרה אם הוא יישבע לשקר או לא יישבע לשקר? אתה רואה שגם החיוב בדיני שמיים משחק את שאלת התוצאה. האם בסוף הוא הפסיד או לא הפסיד? אלא שהחיוב הנזיקי הזה הוא רק בדיני שמיים, לא מוצאים אותו בדיני אדם. אבל הקטגוריה של החיוב זה חיוב נזיקי. אם לא היה נזק אין כלום. זה באמת יהיה נפקא מינה, זאת אומרת במקום שבו, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, שמדובר פה בחיוב עונשי, ולא נזיקי, פה יש מקום להתלבט, גם אם לא קרה נזק בסוף, אתה שיבשת הליך משפטי, ועל זה מגיע לך עונש, העונש הוא לשלם, אבל זה עונש, זה לא פיצוי. אז במקום כזה בהחלט יש מקום לומר שאין תלות בחשבון, האם בסוף הוא נשבע או לא נשבע. אתה עשית את העבירה הזאת, אם לא יגיד, ונעשה עבונו, תשלם. אבל כמו שאני אומר היום, אז זה לא חייב להיות. המאירי, אחרי שהוא מביא את הקטע הקודם שקראתי, אז הוא מקשה מגמרה בבאבטה, בתחילת בבאבטה, מחיצת הכרם שנפרצה. אומר, ושמה תאמר, בעלו במחיצת הכרם שנפרצה, בבאבטה בית עמוד בית, אם נתייאש בעל הכרם ולא גדרה, חייב באחריותה. יראה ליבו, שמכל מקום יש כאן מעשה שלו. כן, שימו לב, הרי מה קשה למאירי? מחיצת הכרם, שבעל הכרם לא גדר אותה, אז הוא חייב באחריותה. חייב באחריותה, צריך לשלם, בסדר? אם כן, הוא בעצם אסר את התבועה של, של, של השדה שנמצא בסמוך לכרם, יש פה כלי הכרם. שדה לבן וכרם, זה כלאיים. אז אם הוא לא גדר, אז הוא חייב באחריותה, והשורשים, כן, של הכרם יצאו לכיוון השדה. עכשיו, מה שמתקשה המאירי, הרי אין פה מעשה, הוא רק לא גדר. אז על מה הוא משלם? זה גרמה. או לא גרמה אפילו, זה יותר גרוע מגרמה, כמו שהוא אמר למעלה. אז קראו, זה הקטע הזה מופיע מיד אחרי הקטע הקודם. קטע הקודם שבו הוא אומר שזה אפילו לא גרמה, אלא זה כלום. בסדר? אז הוא אומר, אז מה קורה במחיצת הכרם? למה שם צריך לשלם? יראה לי בו שמכל מקום יש כאן מעשה שלו, והוא שגפניו מתפשטים מתוך גידולם, ומקדשים את התבועה, כנוסרים את התבועה. זאת אומרת, כיוון שהגפנים שלי זה כמו שור שלי שהולך ומזיק, אני רק לא שמרתי עליו. אז אני עשיתי את המחדל שלי, את הרשלנות שלי הייתה במחדל, אוקיי? נכון, אבל השור שלי עשה מעשה הזה. והשור שלי הוא ידיע ארוכה, כן, הוא שלוחי. אז בעצם זה נחשב כן כמעשה אקטיבי שלי, ולכן גם בכלי הכרם, נכון שאני רק לא גדרתי. אבל זה ממש כמו לא לשמור שור, והשור הולך ומזיק. פה לא שמרתי את השורשים של, של הכרם, והשורשים של עצי הכרם יצאו החוצה והזיקו. אז לכן זה נקרא מעשה, זה תירוץ ראשון. וחכמי הדורות שלפנינו תרצו בה, שמאחר שנודע בוודאי שהאיסור בא על ידי כך, הרי הוא כגורם בידיים. מה זאת אומרת? הוא אומר שבגלל שבוודאות יהיה פה איסור, לכן הוא כגורם בידיים? אז מה קורה עם שני עדים שלא יעידו? נמנעו מלהעיד? למה שם אין חיוב בדיני אדם? שיטת המאירי הרי שאין חיוב בדיני אדם בשני עדים. מורשי. גם שם הרי ההזק יבוא בוודאי, שני העדים לא העידו, עבוד לך, אם שני העדים היו מעידים, היית מקבל את הכסף שלך.
אבל לא על ידי כך.
מה זאת אומרת לא על ידי כך?
לא על ידי
כך. למה? בטח שעל ידי כך. באתי ולא העדתי. הייתי מעיד. נו, אז מה זה שונה מלא לגדור את הכרם?
כן, אתה מעבד, אני יודע
איתו,
שאני
אגיד
לך
נגדלה.
לא על ידי זה שלא
גדרת. לא, על ידי כך, מה זאת אומרת על ידי כך? על ידי כך, על ידי זה שלא גדרת. כי אם זה על ידי כך שהגפן התפשטה, זה התירוץ הראשון. התירוץ הראשון אומר שבגלל שהגפן התפשטה, זה נחשב מעשה בידיים שלך. מעשה אקטיבי, לא מחדל. מה התירוץ השני אומר, לחמי הדורות? בגלל שלא גדרת, לכן זה נחשב כמעשה שלך, ואתה צריך לשלם. אז למה בעדים שלא העידו זה לא ככה?
מה הכוונת הביטוי חכמי הדורות?
לא משנה, הוא המאירי אף פעם לא מביא שמות. המאירי תמיד קורא, נגיד, גדולי המחברים זה הרמב״ם, גדולי המפרשים זה הרייבד. חכמי הדורות נדמה לי זה השלמה, אם אני זוכר נכון, יש איזה מפתח, מה הכינוי של כל חכם פה.
אוקיי, בכל מקרה, האיסור בא
לי כך, נראה כאילו
שזה אוטומטי. אם לא
כדאי את זה, זה יגדל. גם בעדים זה ככה. אם העדים לא באים, בגלל זה הוא יפסיד את הכסף, אם היו באים, אולי
נפסיד. אם העדים לא באים, יכול להיות גם
אתה ראית שהאדם לא מכחיש, מה זאת אומרת? ולא באת להעיד.
אבל זה לא אוטומטי כי זה שהוא לא מעיד. הוא מתחיל.
גם פה זה לא אוטומטי מזה שלא גדרתי.
אבל אנחנו
עדים אחרים. ראית שהם לא באו. עומדים לפסוק את הדין. לא באו עדים אחרים, הוא לא מודה. מה עכשיו? אתה עומד מחוץ לשערי בית הדין ולא נכנס. אני חושב שבנימין בשיעור הקודם העלה גם את האפשרות הזאת, שאולי זה לא בריא זקה, לעניין השאלה אם זה גרמה או גרמי, דיברנו על זה קצת. יכול להיות, אני לא יודע, אבל לא, לא, לא נראה שזה החילוק שלו פה. מראה הוא כגורם בידיים, כי האיסור בא על ידי כך, אפילו לא אומר בוודאות, אלא בא על ידי כך. אז מה זה שונה מלא להעיד? למה לא לגדור, זה לא אותו דבר כמו לא להעיד. יש פה כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד שזה עדיין ממשיך את התירוץ הקודם. זאת אומרת, נכון, אתה לא יכול להתעלם מזה שהגפנים האלה שייכות לי, זה ממון שלי שיוצא ומזיק. כשהממון שלי יוצא ומזיק, רואים את אי הגדירה כמשהו שהאיסור בא על ידי כך. הוא רק בא לו, אז מה, זה בעצם הכיוון הוא הכיוון כמו הראשון, הוא רק מוסיף עוד נדבך, שלא רק שהגפנים שלי יצאו, אלא הם יצאו בגלל שאני התרשלתי ולא גדרתי. לפי התירוץ הראשון, בלי קשר לרשלנות שלי, אם הגפנים שלי יצאו, אז זה אומר שהממון שלי יזיק אותך, אני צריך לשלם. פה הוא מוסיף, זה קצת קשור לחקירה הזאת בדיני נזיקים. האם הרשלנות בשמירה מחייבת, או עצם העובדה שממוני מזיק מחייב. אז הכיוון הראשון שלו אומר, שעצם העובדה שהממון שלי יזיק, זה מחייב אותי לשלם. הכיוון השני אומר, לא, צריך גם שתהיה רשלנות שלך. זה שאתה לא גדלת, ואחרי זה הממון שלך יצא ויזיק, זה מחייב אותך. אבל אז זה בעצם אומר ששני תירוצים באותו כיוון. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה להגיד באמת, הייתי אומר, זה דומה לאפשרות הקודמת, אבל טיפה שונה. אם אני לא בא להעיד, אי אפשר להגיד שהנזק שקרה לך קרה בגללי. אני יכולתי להציל אותך, אבל לא שאני עשיתי לך נזק. נכון? זה מה שהסביר לנו המאירי גם למעלה. בגפנים, שוב פעם, זה נסמך על הסברות שאמרתי קודם, אבל זה ניסוח טיפה שונה. בגפנים, זה לא נכון שאני רק לא הצלתי אותך, הרי הגפנים שלי יוצאות ומזיקות אותך. רק אני יכולתי להציל אותך על ידי הגדירה. עכשיו נכון שמבחינת הגדירה זה רק אי הצלה, זה לא הזק. אבל במקום שבו הגדירה באה לעצור ממון שלך עצמך, שעומד להזיק אותי, אי אפשר להגיד שאתה רק לא הצלת. אתה הזקת.
שלא הצלת מעצמך.
בדיוק, ושלא הצלת מעצמך. זה ניסוח קצת אחר של מה שאמרתי קודם, אבל שפה זה מתלבש יותר טוב במילים שלו. היא אומר, זה הרי הוא כגורם בידיים, האיסור בא על ידי כך. ומה הוא אמר למעלה? למעלה, לגבי עדים שלא באים להעיד, מה הוא אמר? לא, הנזק לא בא על ידי כך, הוא רק לא הציל. אז נראה שזה ההבדל ביניהם. כי יש אפשרות אחרת להגיד, יש אפשרות אחרת גם לראות, יכול להיות שהחיובים הם חיובים שונים. ואת החיוב לגדור בין הכלאיים לבין בין הכרם לבין לבין התבואה, זה חיוב יורה דעה או חיוב חושב משפט? זה השאלה.
לא יודע,
לא? לא יודע. מבחינת האיסור זה חיוב יורה דעה. אבל חוץ מהאיסור שאני יוצר פה כלאיים, הרי אני גם מזיק לך. אני הופך את התבואה שלך לאיסור. יכול להיות שהחובה לגדור זאת חובה של חושן משפט. גם חובה של חושן משפט. לא רק למנוע איסור, אלא למנוע את הנזק שיקרה לך. אם יש עליי חובת חושן משפט, אז גם אם עברתי עליה במחדל, זה נקרא היזק בידיים. זה מה שראינו ברמב"ם, זה כל היסוד שדיברתי עליו למעלה. אוקיי? מה קורה בחובה להעיד? שיטת המאירי, ככה הסברנו אותו למעלה, שהחובה להעיד היא חובת יורה דעה, לא חובת חושן משפט. זה אבסורד, חובה להעיד, כן, עדות זה בחושן משפט, אבל החובה מבחינת המהותה, זה לא חובה כלפי השני, אני לא חייב להעיד כדי למנוע לך נזק, אתה להעיד כדי שההליך המשפטי יהיה כמו שצריך. ולכן שם בעצם מדובר בחובה שהיא כלפי שמיה, זה לא זכות שלך. כן, זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. בכלאי הקרם יש לך זכות לדרוש ממני לגדור. כמו באיזה קריאה, זה הרי בא בסוגיה של איזה קריאה. אז כמו באיזה קריאה, גם בכלאיים יש לך זכות בדיני שכנים לתבוע ממני לגדור כדי שלא יקרה לך נזק. ברגע שלך יש זכות, החובה שלי היא חובת חושב משפט. אז אם אני רק מעלתי בה בשב ואל תעשה במחדל, כיוון שהחובה היא חובת חושב משפט, זה מעשה בידיים. בדיוק הרי בגלל זה היית צריך לגדור, כדי שלא יקרה נזק. מה אתה אומר לי שלא אתה עשית את הנזק? אבל בחובה להעיד, אתה לא יכול לתבוע ממני לבוא ולהעיד. אלא התורה מחייבת אותי ללכת ולהעיד, אם לא יגיד לנסע עוונו. לא כמו שאמרתי קודם שזה תלוי בתביעה, עכשיו אני הולך במסלול אחר, כדי להסביר את המאירי כאן. ואז בעצם הטענה היא, שזאת חובת יורה דעה, לא חובת חושב משפט. חובת יורה דעה לא יכולה להפוך מעשה שבמחדל למעשה בידיים. כי אני בסך הכל, אתה לא יכול להגיד שהזקתי לך בידיים. הייתי לא בסדר, אוקיי, מגיע לי עונש, בדיני שמיים, הכל נכון. אבל אתה לא יכול להגיד שיש עליי, יש לך זכות לדרוש ממני לבוא ולהעיד, אין לך זכות. לי יש חובה ללכת ולהעיד, לא שלך יש זכות. כמו שאני לא יכול לתבוע אותי בבית דין, שאני אשלם לו את הצדקה, אוקיי? או מי שלקחתי ממנו ריבית, לא יכול לקבוע אותי בבית דין שאני אחזיר לו את הריבית. גם הרמב״ן בקונטרס דינא דגרמי אומר, והיודע בעדות חברו ואינו מעיד לו, אי בחד לחוד, לא עבד לה ולא מידי, דדילמה ומשתה באיח ומפטר. ומי הוא? תרי נמי מפטרי. בסדר, אתה רואים? זה התוספת שאין ברבנו יונתן. הרי שזה כמו רבנו יונתן. אבל הרמב"ן מוסיף, כן, אבל גם בשניים פטורים. זה הרבנו יונתן לא מוסיף. נכון? אומר, באחד, הרי השני יכול להישבע לשקר ולהיפטר, אז לא הוכחת הפסד. אז אני מבין מכאן, אבל בשניים, הרי בשניים אי אפשר להימלט, בשניים בטוח יש הפסד. כך דייקנו ברבנו יונתן למעלה. אבל הרמב"ן אומר לו, ומי הוא תרי נמי מפטרי? דאקשינן בגמרא יפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אי בתרי דאורייתא הוא, ולא אקשינן אי בתרי ימי פטור מדיני אדם. זאת אומרת, גם שניים פטורים בדיני אדם וחייבים בדיני שמיים. הרמב"ן הולך כמו המאירי ורשי, אוקיי? למה באמת זה כך? כי מבחינת הסברה שלו, באחד לא עשית כלום, כי אחד יכול להיות שהוא היה נשבע ונפטר. אז לכן אתה פטור בדיני אדם, ולמסקנה חייב בדיני שמיים. אבל בשניים, הרי אין דרך להימלט. אז אם הסיבה שאחד זה רק בדיני שמיים ולא בדיני אדם, זה שאפשר להימלט, אז בשניים הייתי מצפה שיחיו בדיני אדם. גם אי אפשר להימלט, אבל הרמב"ן אומר לו, גם בשניים זה ככה. מה הרעיון? למה זה ככה? כנראה שהרמב"ן מבין שבאמת התשלום הזה באיזשהו מובן הוא תשלום עונשי, ולא תשלום נזיקי. רק בעד אחד לא קרה שום דבר, נגיד, נלך כמו הנתיבות והתומים, כן? שבעד אחד בכלל לא נאמר אם לא יגיד ונשא עוונו, נאמר רק על שני עדים. אז בשני עדים אתה עברת אם לא יגיד ונשא עוונו, נכון? שחיוב בדיני אדם אין. בדיני שמיים יש, אבל על עד אחד לא נאמר אם לא יגיד ונשא עוונו. אז בעצם חיוב בדיני אדם ודאי אין פה. בדיני שמיים, החידוש הוא שיהיה. הייתה אהבה מינה שלו, כן זה לא פשיטה ביד אחד, ממש מלן שיש חיוב בדיני שמיים. למה? לא יודע, דין דרבנן של אם לא יגיד, כל מה שיגידו התומים והנתיבות. והוא ממשיך בתוספת השבועות, ותניה בתוספת השבועות, וכן המשביע את העדים על דבר שיש בו שווה פרוטה וכפו, הרי אלו חייבים קורבן ופטורים מן הממון שנאמר בנשא עוונו. וטעם הדמילתא, שאף הוא אינו חייב להעיד לו, אלא מדין גמילות חסדים שחייבה תורה להעיד. ואם לא רצה לקיים אותה מצווה, אין מן הדין לחייבו ממון. זה ממש נהדר. כי זה בדיוק הניסוח שחיפשתי כל הזמן. מה הוא אומר פה בעצם? יש חיוב להעיד, נכון? יש חיוב להעיד, ויגיד נשא עוונו. אבל החיוב הזה הוא חיוב יורה דעה, לא חיוב חושן משפט. זה מה שהוא קורא חיוב מדיני גמילות חסדים. יש חיוב, אם לא יגיד ונשא עוונו, זה איסור דאורייתא. אבל זה איסור דאורייתא של יורה דעה, לא של חושן משפט. ואז מה? אז אם אתה לא מקיים את חובתך, אז יש לך תביעה, עברת איסור. אבל אי אפשר להגיד שהמחדל הזה שלא העדת נחשב כמעשה היזק בידיים. אם החיוב היה חיוב בדיני חושן משפט, כמו שהסברתי בריד ובריאז ורבנו יונתן והדיוק ברמב״ם, אם זה היה כך, אז עצם זה שלא באת להעיד, זה מעשה היזק בידיים, כמו שומר שלא שמר. שומר שלא שמר נחשב מעשה פשיעה היזק בידיים, לפי הרמב״ם. נכון? אם החיוב עליי היה כמו שומר, החיוב לבוא ולהעיד היה חיוב כמו שומר, זאת אומרת חיוב חושן משפט, זכות שלך לדרוש ממני לבוא ולהעיד, במצב כזה, נכון שאני עברתי את העבירה במחדל, אבל גם עבירה במחדל נחשבת כפעולה אקטיבית שלי. אומר הרמב"ן, כן, אבל זה לא המצב פה. המצב פה, שזה חיוב מדיני גמילות חסדים. איפה מופיעות הלכות גמילות חסדים? ביורד דעה כמובן, בלכות צדקה, נכון? זה חיוב יורה דעה, לא חיוב חושן משפט. אז זה שלא עשיתי את החיוב שלי, נכון, מגיע לי עונש בדיני שמיים. אבל אתה לא יכול להגיד שאני נחשב אדם המזיק. כי זה רק מחדל, אני רק לא הצלתי. אבל פה באמת יש את הניסוח בצורה הכי ברורה. ואז באמת צריך להבין שגם בעד אחד בעצם, בעד אחד, מה שהוא אמר למעלה, שהוא לא עשה לו ולא מידי, הכוונה, אולי אפילו גמילות חסדים אין פה בעיה. כי בסך הכל העד האחד הזה לא צריך להשחית את זמנו, כאשר אתה לא בטוח בכלל שתרוויח מהעדות שלי. כמה שמלן שכן, זה החידוש, אבל היה אפשרות לומר שהוא בכלל לא עשה שום דבר. אז אפילו את החיוב של הגמילות חסדים אין שמה. אבל גם בשניים אין חיוב בדיני אדם, רק חיוב בדיני שמי, כן, חיוב גמילות חסדים. ממילא החיוב, אם אתה לא הולך ומעיד, זה רק חיוב בדיני שמי. ואז הוא משווה למחיצת הכרם, כמו המאירי, מה שאין כן בנתייאש הימנה ולא גדרה, אני ממשיך לקרוא, זה המשך הרמב"ן, קוטרא זינא דגרמי. מה שאין כן בנתייאש הימנה ולא גדרה, וכיוון שהוא חייב חיוב ממון לגדור, שרואים את ההדגשה? כיוון שהוא חייב חיוב ממון לגדור, לא חיוב גמילות חסדים, אלא הוא חייב חיוב ממון לגדור ולא גדר, ונתייאש, חייב, שהרי הוא מזיקו בייאושו, וגפניו הם האוסרים, והוא גורם האיסור. אבל מי שאינו רוצה להעיד, עכשיו פה הוא הוסיף גם את גפניו הם האוסרים, לכאורה לא היה צריך. נכון? זה הכל אומר, יש עליו חיוך ממון לגדור. יכול להיות שמשהו מתכוון לומר, שגפניו, בדיוק, שגפניו הם האוסרים, לכן זה חיוב ממון ולא חיוב גמילות חסדים. אם אתה בא להציל מישהו מנזק שלא אתה עשית, זה גמילות חסדים. להציל מישהו מנזק שאתה עצמך עומד לגרום לו, זה חיוב ממון. זה לא חיוב גמילות חסדים. ואז זה מה שהוא אמר למעלה. אבל מי שאינו רוצה להעיד, פטור, שאין עליו חיוב ממון, אלא מדרך גמילות חסדים. ואם אינו רוצה לתרוח ולהצילו לזה, אינו חייב. מה הכוונה אינו חייב? הרי כתוב אם לא יגיד לנסה אבונו. לא חייב, לא. זאת אומרת, לך אין זכות שאני אבוא. ודאי שמגיע לי עונש כעברתי איסור, אבל אני לא חייב לך. עוד פעם, אני חושב שהרמב"ן הזה זה המקום הכי חד שמצאתי, שעושה את ההבחנה הזאת בין כשהחיוב ברקע הוא חיוב חושן משפט, שאז גם אם אני רק פסיבי, רק במחדל, זה עדיין נקרא מעשה היזק ואני חייב בדיני אדם, לבין כאשר יש חיוב ברקע אבל הוא חיוב יורה דעה. שאז אם אני עושה משהו פסיבי, אז זה לא חיוב בדיני אדם. זה מה שהוא אומר, למה זה דומה? ממש כל מה שאמרתי. למה זה דומה? למי שרואה כיסו של חברו עבד, ואינו מצילו. כן, הוא רואה משהו בנהר, יכול להציל אותו עוד פעם בקלות, לא מאמץ, לא סכנה, לא כלום, לא מציל. כן? או מי שאינו רוצה ליתן פרוטה משלו לעני, אתם רואים, ממש הדוגמאות שאני הבאתי, מיורי דעה, שאין בית דין מחייבים אותו בכך, אף כאן אין בית דין מחייבים אותו לשלם מביתו, שלא חייבתו התורה בכך, אלא כשאר מצוות היא זו, ואינה בדין ממון. זאת שהרמב"ן זה המקום הכי חד שמצאתי, שעושה את ההבחנה הזאת בין דיני חושן משפט לדיני יורי דעה. אבל מאחורי הדברים זה נמצא ברבנו יונתן, וזה נמצא במאירי, עכשיו זה רבנו יונתן, רבנו יונתן טוען שאם לא יגיד ונשא אבונו זה חיוב בדין הממון. זה הרמב"ן לא מסכים. ולכן רבנו יונתן טוען שאם יבואו שני עדים ולא יבואו שני עדים להעיד, אז יהיה חיוב בדיני אדם. היסוד הלוגי הוא אותו יסוד כמו הרמב"ן. הוא רק לא מסכים עם הרמב"ן בזה שחיוב של שני עדים להעיד לפי הרמב"ן זה רק גמילות חסדים, יורה דעה. ולפי רבנו יונתן והריד וסיעתם זה חיוב חושן משפט. אתה חייב להעיד, אוקיי? זה הוויכוח, אבל היסוד הוא אותו יסוד, שכשיש חיוב ברקע, אז החיוב הופך להיות בדיני אדם. אתם רואים, אותו דבר בנימוקי יוסף, שאין אדם חייב להעיד לחברו אלא ממידת גמילות חסדים. קובץ שיעורי מעריך בזה גם כן, על בעבטרא שם, על מחיצת הכרם. הוא גם כן אומר את זה שמה. הנה, אתם רואים? תראו פה. באות י' ג'. מה שכתב עד החייב באחריותו ושלא גדר, הוא דווקא עם חיובו לגדור ומשום הרחקת מזיקים. אבל אם לא היה חייב לגדור אלא בשביל איסור מקיים כלאיים, לא היה מתחייב בתשלומים. וזה לשון הרמב"ן בדינא דגרמי, ואז הוא מביא את הרמב"ן בדינא דגרמי. הוא עושה את ההבחנה הזאת, לא נעשה עוד פעם, זה מהרמב"ן. הוא עושה את ההבחנה הזאת בין חיוב הרחקת נזיקים, מה שנקרא חושן משפט, שלך יהיה זכות לדרוש ממני להרחיק את נזקיי, ממילא אם לא הרחקתי את נזקיי, זה מעשה בידיים, ואני חייב לשלם לך בדיני אדם. טוב, עכשיו עוד השלמות טיפה לגבי מה שאמרתי בפעם הקודמת, האם בעד אחד יש חיוב של אם לא יגיד, יש חיוב להעיד. אז ראינו שם שהנתיבות והתומים אומרים שלא. אני אמרתי שהם מדייקים את זה בגמרא וברשי, אני אמרתי שהדיוק בגמרא וברשי לא הכרחי, ולדעתי אפילו לא סביר. כי אם בעד אחד אין בכלל חיוב לבוא ולהעיד, אז למה שישלם? אם הוא לא בא, אז הוא חייב לשלם בדיני שמיים. למה שישלם? אין עליו חיוב לבוא ולהעיד. אז הדין דרבנן, אז זה לא נקרא חיוב לשלם בדיני שמיים, אז רבנן אולי גזרו עליו שישלם. תכתוב, חיוב דרבנן לשלם. חיוב בדיני שמיים, הכוונה שהיה פה איזשהו איסור תורה, רק שלא גובים את זה בבית דין, אלא חיוב בדיני שמיים. אז זה הוויכוח על הגמרא. אז תראו ברמב״ם, הרמב״ם אומר, העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע. בין בעדות שיחייב בה את חברו, בין בעדות שיזכהו בו, והוא שיתבען הוא להעיד בדיני ממונות, שנאמר, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא אבונו. פה מוסיף הרמב״ם, זה המקור גם לשולחן ערוך שראינו, שצריך שהוא יתבען הוא להעיד. אוקיי? אגב, יש פה דיוקים, אוקיי, נראה את זה עוד מעט בעצם. אז לכאורה הרמב״ם מדבר גם על עד אחד וגם על שניים, נכון? יש חובה להעיד, העד מצווה להעיד, בכל עדות שיודע. הוא לא מחלק פה בין עד אחד לשניים. אומר הכסף משנה, ויש לדקדק בלשון רבנו. שכתב, העד מצווה להעיד בבית דין. דמשמע, עד יחידי. הוא מסיק שנאמר אם לא יגיד. ובפרק הכונס לא מייטה יקרא, אלא לשני עדים. דקרא לא משמע, אלא לשניים. וכל מקום שנאמר עד, הרי כאן שניים, עד שיפרוט לך כתוב אחד, שנאמר לא יקום עד אחד באיש. אבל לעד אחד, ליקה קרא. אז נכון שכתוב, אם לא יגיד ונשא אבונו בלשון יחיד, אבל כל מקום שכתוב עד, הכוונה שני עדים. לכן מסביר הכסף משנה, ויש לומר, דרבנו גם כן לא מיירה אלא כשיש שני עדים בדבר. הוא כאמר, דמצווה על כל אחד מהם להעיד, מאם לא יגיד. תאילויך דליקה אל העד אחד, כבר כתב רבנו סוף פרק י' זין, דפתו מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, כדברי הגמרא בפרק הכונס. נתאו כמו התומים והנתיבות, שאומרים שבעד אחד אין חיוב ללכת ולהעיד. אז למה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים? למה חייב בדיני שמיים? על מה? הרי אין עליך בכלל חיוב ללכת ולהעיד. אותה קושיה ששאלתי עליהם מהגמרא, אבל רואים שגם הכסף משנה למד ככה את הגמרא. אוקיי? אז זה מוזר באמת הדבר הזה. ואז צריך להגיד כנראה, וזה לא נכנס לזה בשיעור הקודם, אבל תראו בסיכום, תוכלו לקרוא את זה, שהחיוב התשלום בעד אחד, חיוב בדיני שמיים, הוא לא... הוא לא בגלל החובה ללכת, ואין עליך חובה ללכת ולהעיד, מצד אם לא יגיד. אבל אתה נחשב מזיק בגרמה. וזה חידוש מאוד גדול. כי זה בעצם אומר, לפי זה יוצא ככה, כשאתם שני עדים, יש עליכם חובה ללכת ולהעיד. נכון? ואז, מה שקורה, אפשר להסביר שאם לא יגיד ונשא אבונו, הרי הפסוק אומר נשא אבונו, אם לא יגיד, והוא מדבר על שני עדים לפי הכסף משנה. אוקיי? אז אם הוא מדבר על שני עדים, אז זה בעצם אומר שהנשא אבונו בשני עדים, זה בגלל העבירה של אם לא יגיד. אבל למסקנת הגמרא, הרי גם בעד אחד, יש חיוב בדיני שמיים. והרי על עד אחד לא כתוב לפי הכסף משנה אם לא יגיד ונשא אבונו. אז מה זה חיוב התשלום הזה? כנראה זה חיוב נזיקי. ולכן בדיוק הגמרא אומרת שאם זה עד אחד, אז הוא נכנס לארבעת המקרים אצלנו בגמרא של חייב בדיני, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כי זה תשלום של נזקי גרמה, זה מאוד מוזר. כי הרי כמו שאומר המאירי בצדק, איזה גרמה יש פה, אין פה כלום, הוא רק לא הציל. ואתה עוד רוצה להגיד לי שאין עליו חובה ללכת ולהעיד בכלל. אם אין עליו חובה ללכת ולהעיד, אז כל מה שהסברתי עכשיו בשיעור, לכל אורך השיעור, לא נכון. אני אמרתי, אם יש עליך חובה ללכת ולהעיד, אז אפילו שזה רק אי הצלה, זה נחשב מעשה הזק בידיים. כי בסיסית יש עליך חובה ללכת ולהעיד. אבל הכסף משנה עכשיו שומט את הקרקע, הוא קורט את שתי הרגליים. הוא אומר, מצד אחד אין עליך חובה ללכת ולהעיד, בסדר? ומצד שני זה חיוב, יש חיוב בדיני שמיים לשלם, כמו גרמה. איך? הרי זה רק אי הצלה. קצת הייתי מדייק פה, וראיתי פעם מישהו שדייק את זה, אני לא זוכר כרגע, שבאמת יוצא לפי הכסף משנה הזה, והתומים והנתיבות והכל, שאם מישהו רואה כיס של חברו בנהר, וקל לו להציל, כן, לא לוקח סיכונים או משהו כזה, ולא הציל, הוא חייב לשלם לו את זה בדיני שמיים. חידוש גדול מאוד. זאת אומרת, העבירה שלך זה שלא לא תמוד אדם היחד, זה לא בגלל אם לא יגיד ונשא עוונו, אלא מהדין הכללי למנוע הפסדים לחברך. וברגע שאתה לא מנעת את הפסדים לחברך, אתה חייב לשלם בדיני שמיים. או שאולי זה עבר איסור ולא חייב לשלם, אני לא יודע, אולי. אם זה נראה חייב לשלם, השח למד שזה חייב לשלם, והשח הוא על השולחן ערוך. אוקיי? אז פה באמת, זאת המסקנה שיוצאת פה. לעצם העניין, אני לא חושב שהוא צודק, ברמב״ם לא הייתי מדייק ככה, ובאמת הרמב״ם אומר, העד מצווה להעיד, מדובר בין בעד אחד, בין בשני עדים. ודייקנו את זה ברמב״ם גם למעלה, שבשני עדים חיוב, יש חיוב בדיני אדם. בעד אחד זה חיוב בדיני שמיים, כי אתה לא יודע אם יהיה, אם יהיה, יהיה נזק או לא יהיה נזק. אוקיי? מה? מה זאת אומרת? כן. אוקיי, נעצור כאן. אם אתם, בסדר, אני, תעקבו אחרי המודל או הדרופבוקס, שם אני אכניס גם, אנחנו גם עלינו את הסוגיה הזאת, אני אגיד לכם מה הסוגיה הבאה. כן, כן, זה הספר, מישהו שאל פה, SM שואל פה, אז זה הספר. לתאר את חודש טוב.